דברי הגמרא במסכת ברכות דף למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, כל מה שקורה עם האדם, אם הוא חכם או טיפש, עשיר או עני, גיבור או חלש, בעל איסורים או לא, חולה או בריא, לא עליכם, כל זה נגזר מלמעלה. ונגזר על האדם קודם שיוולד מה יהיה איתו. כמו שמובא בזוהר פרשת לך לך, שזה הזוהר שקוראים אותו בליל הברית יצחק, בדף צדי ב', שם הזוהר אומר שהמלאך שעת ההיריון לוקח את אותה טיפה ונכנס לפני ולפנים, לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל אותו מה יהיה עליה, וגוזר הקדוש ברוך הוא באותה שעה, וקורא לנשמה, והיא יורדת והולכת נכנסת לחדר שיש שם מלבושים, והיא בוחרת לה איזה גובה יהיה, כמה גובה, כמה יהיה שוקל, כמה יהיה ארוך, יהיה קצר, הכל. אבל דבר אחד לא נגזר, כמו שאמרה הגמרא, צדיק ורשע לא כאמר. כלומר, בשמיים לא גוזרים על האדם ולא מחליטים אם הוא יהיה צדיק או לא צדיק. אז אם ככה, למה אנחנו מתפללים, משיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מכנו לעבודתך? בבקשה, זה אתה, תלוי בך, מי שרוצה, וכי מתערבים בשמיים בבחירה של האדם, אתה רוצה להיות צדיק, תהיה צדיק. רוצה להיות רשע, יהיה רשע, חסב שלום. ואמרו, הבא להתאהר, מסיין אותו, והבא להתאמה, פותחים לו. אז זו השאלה. הראשון שדיבר בשאלה הזאת היה הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם בהלכות תשובה, אני אקרא לכם את לשונו, כותב כך, שיכול להיות מצב שיגזר על האדם שאין לו תשובה. ככה הוא אומר, ואפשר שיחטא אדם חטא גדול, זאת אומרת, יעשה עבירה קשה מאוד, כמו אלישע אחר, שהלך וכפר, או ירבעם בן נבט, אפילו אחר כך הקדוש ברוך הוא כן אמר לו, חזור בך. אבל יעשה חטא גדול, הבאתי כדוגמה, או חטאים רבים, זאת אומרת, יעשה הרבה עוונות, שיהיה הפיראון מזה החוטא על החטאים שעשה ברצונו ומדעתו, זאת אומרת, הבן אדם בתור בחירה חופשית בחר את הדרך הזאת, אז מה עושים בשמיים? מונעים ממנו התשובה, ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות, ויובד בחטאו שיעשה, כמו המחטית הרבים, יש גמרא, אין מספיקים ידעו לעשות תשובה. וכן הוא אומר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. הפירוש לאין מרפא שאלה הגמרא, ישיבה הגמרא, שאין תשובה. עושים כאלה חטאים גדולים, ומלאבים במלאכי אלוקים, אלה שליחים שהקדוש הוא שלח. הנביאים, אחר כך היו חכמים בכל דור ודור, שהיו מוכיחים ומזהירים ומטרים, והם לא היו שומעים, אז אם הוא מורד בכל הרבנים, בכל רם, זה אין לו תקנה. שמצילנו. ואז אומר הרמב״ם, כלומר, חטאו ברצונם והרבו לפשוע, עד שהתחייבו למנוע מהם התשובה שהיא הרפואה. מה זה רפואה? זה תשובה. כי כתוב בפסוק, דרכיו ראיתי וארפהו, ואשלם לו ניחומים, לו ולאו אליו. מי זה ראיתי וארפהו? זה שעשה עוונות. ועשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מרפא אותו. אשלם ניחומים, לו ולאו אליו, מי לאו אליו? שני מלאכים שמלווים את האדם, אחד ממינו ואחד משמאלו. והם בשעה שהוא חוטא, מסתלקים ממנו ועוזבים אותו. והם בוכים עליו. מתאבלים עליו. שהוא חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מנחם אותם. השלם ניחומים, לא בלאו אליו. אחר כך מה אומר עוד הרמב״ם? בעניין זה שואלים הצדיקים והנביאים, עכשיו הוא בא לתירוץ. למה אנחנו מבקשים השיבנו, אבינו לתורתך? אומר הרמב״ם, בעניין זה שואלים הצדיקים והנביאים בתפילתם את השם, לעוזרם אל האמת. שימו לב, הוא לא אומר לתת לנו את הבחירה של האמת, לא, הבחירה זה שלך. אבל עזרה וסיוע זה מעט הבורא. כמו שאמר דוד, הורני אדוני דרכך, אהלך בעמיתך. הורני? אמר דוד, בבקשה, תן לי ללכת באיזה דרך, באיזה מקום, שאני אפגוש איזה חכם, אפגוש איזה, או אכנס לאיזה ישיבה או לאיזה שיעור תורה, ששם ישמעו אוזניי דברי תורה, ועל ידי זה אני אשוב בתשובה. אני אבחר את הדרך, אבל אתה תמציא לי את התנאים, את האפשרות. הוא אומר הרמב״ם, כלומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת שממנה אדע דרכך וייחוד שמך. ועל זה אמר דוד, טוב וישר אדוני על כן יורה חטאים בדרך. יורה חטאים בדרך, זאת אומרת, זה שכון מכוון אותך לשם. אבל אתה תבחר את הדרך. זאת צאה שהבאנו אבינו לתורתך, אין הכוונה שאתה תחזיר אותי בתשובה, שאני אחזור, שאתה תחזיר אותי, החזירנו זה תסייע לי לחזור בתשובה. תן לי יד כמו ילד שרוצה ללכת, ואבא נותן לו יד בשביל לתת לו ביטחון, שהוא לא ייפול, שהוא ירגיש יותר מוגן. זה כל העניין. זה שאומר הרמב״ם, וזה ששלח נביאים להודיען דרכי השם, אחרי זה היה שולח נביאים, מה הנביאים היו אומרים להם? לחזור בתשובה, מי שרוצה היה חוזר, מי שלא רוצה היה חוזר. הרי מצוות תוכיחה היום, מה זה מצוות תוכיחה? זה בגלל זה. ראית האדם עושה עוון, תוכיח אותו. תוכיח אותו בשקט, בסתר, עם חיוך, עם ליטוף. שמע, שמע, לא שמע, אתה לא חייב. כי זה בחירה שלו. לפני כן, הוא אולי לא יודע, אז זה בחירה שלך, הוא לא יודע, אתה עליך להדריך אותו. הרי שהדרכת אותו, רצה שמע, לא רצה, לא שמע. כמו שאמר הנביא יחזקאל, שאתה כשהוכחת את הרשע, והוא לא רוצה לשמוע, הוא בחטאו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אבל אם לא, לא, אז לא עשית כלום. ועוד שנתן בהם כוח ללמוד ולהבין שמידה זו בכל אדם, שכל זמן שהוא נמשך בדרך החוכמה והצדק, הוא מתאבה להם ורודף אותם, אז הוא על ידי זה שב בתשובה. אומר הרמב״ם ככה, אם אדם יש לו חשק ללמוד תורה, אז יש תקווה ממנו. אז תחכה לו היום, עוד יום, עוד שבוע, עוד שנה. רואים את השינוי של האדם כשהוא לומד תורה. כן. איפה, מאיפה מצאת את המאמר הזה? אין לך? כן, זאת אומרת, מה זה אין לך דבר העומד לפני התשובה? כשאדם מחליט לשוב בתשובה, אפילו עשה חטאים גדולים, כמו קין, שרצח את אחיו, הרוצח הראשון בעולם, ואמר, גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום, והקדוש ברוך הוא קיבל אותו בתשובה. אז זה הכוונה איך הדבר שבתשובה. אבל אם חטאים רבים, זה גמרא מפורשת. למה חטאים רבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה? מה הפירוש? זה לא תשובה, זה שקר. הוא החטיא רבים, לימד אותם לחלל שבת, לימד אותם לגנוב, לגזול, אחר כך הוא חוזר בתשובה והם לא. אז מה הוא עשה? הרי מי גרם להם לחטוא? הוא צריך ללכת להחזיר אותם. בוא אני אספר לך מעשה, היה מעשה בגרמניה לפני 80 שנה. היה לפני 80 שנה בגרמניה, בגרמניה הייתה השכלה. וידוע, אז היו שם שלושה רבנים, אני מדבר קצת יותר אחורה, לפני 100 שנה, שלושה רבנים גדולים בגרמניה שהם עמדו נגד כל רוח הזרם של אלה שהיום החטיאו את הרבים גם פה בארץ. אחר כך הם באו לכאן. אז מי היה שם? היה הרב רפאל שימשון הירש, פורסם, ידוע. ואיתו היה הרב דוקטור מאיר להמן. והשלישי היה גאון גדול, רבי עזריאל הלדסהיימר. הוא כתב שאלות ותשובות. הם שלושה מנהיגים שהיו ליהדות גרמניה. היה שם באותה תקופה, 10-20 שנה אחריהם, אחד בשם דוקטור נתן בירנבוים. הוא היה כופר גדול וכתב ספרים של אפיקורסות נגד התורה ונגד הקדוש ברוך הוא. ביותו בן 60 חזר בתשובה. מה עשה האיש הזה? שים לב, זה נקרא בן תשובה. הלך ונסע בכל הערים, בכל הכפרים, בכל העיירות, בכל הספריות, בכל המוסדות, באוניברסיטאות, הוא היה מרצה באוניברסיטה. והיה קונה את הספרים שלו ומעלה אותם באש. אמר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וחיבר אחר כך ספרים אחרים וסתר את כל מה שהוא כתב לפני כן. הוא היה אביו, היה תמיד חכם גדול, והוא יצא לתרבות רעה. אחר כך חזר בתשובה וזכה, העריך ימים עד גיל 80, מ-60 עד 80 היה בעל תשובה. ואז כל החכמים של אז, רב חיים עוזר, החפץ חיים ועוד, אפילו שהיו בארצות אחרות, הוא אחר כך הסתובב, הגיע גם לאירופה המזרחית, והגיע גם לרוסיה, והתוודע על חטאה ברבים. לא, זה חטאה ברבים. בחיבר ספרים אמרו, זה בעל תשובה שצריך ממנו ללמוד. ולמה הוא עשה את זה? פשוט, זה מה שאתה שאלת עכשיו. זה נקרא שהחטיא את הרבים. עכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא צריך לתקן את מה שהוא חטא והחטיא אחרים. אז כנגד מה שהחטיא אחרים, הוא בא להגיד להם, תדעו, אני התעיתי אתכם, וטעיתי. אני מבקש מכם, תחזירו בתשובה, ממני תלמדו, תשובו בתשובה. אז זה נקרא, אין דבר העומד בפני התשובה.
באדם, שדוגמה עכשיו, באדם עובד בהסעות בשבת, נוסע 10 שנים, 30 שנה בשבת, לך תחזיר את האנשים האחרים שיסעת בשבת?
זה באמת בעיה. זה באמת בעיה. הגמרא אומרת למה, נו אז אני משלים לך את המאמר, הגמרא אומרת למה מי שמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם. לכן הפוך, כל המזכה את הרבים אין בה חטא בעל ידו, למה? שלא יהיה הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן. תמיד תדע, רב ותלמידים זה באותו מקום. אם הם בגיהנם, אז בגיהנם. אם בגן עדן, בגן עדן. אז דיר בלק, שמור עליי.
אז אם הנהג הזה חזר בתשובה, אין לו גן עדן?
אני לא יודע מה זה נהג. נהג...
נהג עובד בעשות.
הוא עובד, אז הוא עובד. אם לא הוא היה, אז היה מישהו אחר. אני לא יודע, אבל אני לא מדבר על נהג. אני מדבר אחד שממציא שיטה וממציא דרך. זה יותר חמור. כמו שאמרת לך הרב עליו השלום שכתב ספרים ולימד אותם כפירה ואחר כך הוא תיקן את זה. זה זכה. זכה בחייו לתקן. אז עדיין לא סגרו בפניו בדלתי התשובה. יש אדם שסוגרים בפניו בדלתי התשובה. אפילו ירובעם בן נבט, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל יחדה בגן עדן. אבל יש אחרים, אלישע אחר הוא עמד בהר הבית, הלו רבי מאיר אמר לו, חזור בך, אמר לו, כך שמעתי בהר הבית, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. זאת אומרת, לפעמים בן אדם עושה עוון, אף על פי שהפוסקים כתבו שהוא לא יצריך לשמוע. והם עושה עוון כזה כבד, כמו שאומר הרמב״ם כאן, או עשה הרבה חטאים, אחד משניהם, או עוון גדול מאוד, או הרבה חטאים, שבגלל זה נגזר עליו לא לשוב בתשובה. לא מקבלים אותו בתשובה. כך כותב גם הזוהר, הזוהר הקדוש הביא, שעל זה אמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. כלומר, לכל אדם על ידי איזה מעשים חלילה לא טובים, לגרום לעצמו רעה, ועל ידי להפך יגמור לעצמו, לגרום לעצמו טובה. יש גם בשאלות ותשובות מעין צדקה. הוא גם מביא את השאלה הזאת, וכתב, הבחירה הזאת היא לא, זה לא מוחלט שאדם בחירי עד הסוף. זה רק בתקופת ניסיון. הרי תקופת ניסיון מסוימת שוללים ממנו את הבחירה. זאת אומרת, יכול להיות רשע שבינתיים הוא עדיין ברשות עצמו. אם הוא רוצה הוא עושה עוונות, אם הוא רוצה הוא עושה מצוות. עד שהוא מגיע לאיזה גיל מסוים או תקופה מסוימת, ואז שוללים ממנו את הבחירה. וככה הוא אומר. הוא אומר, ובשום פנים נבלתי השיב בשום אופן שיתה השם ליבות בני אדם. כפי שיעלה ברצונו ברוך הוא, לפעמים הבחירה ביד האדם, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מטה ליבו של האדם. הוא מקרא מלא, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. הלא אצל אבי מלך. הפסוק אומר, ואבי מלך לא קרב אליה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. האמת שחקרו המפרשים, מה זה לא נתתיך לנגוע אליה? אם הוא היה רוצה, נוגע. למה הקדוש ברוך הוא מתערב? אלא אצל מלכים ושרים אין להם בחירה. זאת אומרת, לכל אדם, לפני שנהיה, ככותב גם רבנו בהיר, לפני שנהיה מלך, לפני שנהיה שר, אז הוא אומר, תראה, אני אעלה לשלטון, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, אני אעשה ככה. אחרי זה שהוא יושב שם, פתאום אתה רואה שהוא עושה דברים הפוכים ממה שהוא אמר. למה? כעת זה כבר לא בידו. זה מה שבשמיים נותנים לו. ולמה בשמיים נותנים לו? לפי העם, לפי המעשים של העם. אם הציבור עושים מעשים טובים, אז הקדוש ברוך הוא מטה את לב המלך ולב השרים לטובה. ואם לא, מטה אותם לרעה. לכן אנחנו מבקשים בסליחות, תן בלב המלך והשרים רחמנות להטיב אלינו. למה? כי פסוק מלא, לב מלכים ושרים ביד השם, אל כל אשר יחפוץ יתנו. אז הנה, יש לך אנשים שהם לא בבחירה. הוא בבית שלו, יש לו בחירה, אם לחלל שבת או לא. זה כן. אבל איך להנהיג את המדינה ומה לעשות עם כל העניינים, זה הקדוש ברוך הוא גוזר עליו. זה ביד השם. זה מה שהוא אומר. לכן זה היה אצל אבימלך. הוא אומר, בכל ספר איוב, קורא בחיל מזאת הבחירה, אשר לפעמים על ידי איסורים מטה ליבו ומשיבו מדרך רעה. פעמים ראינו שיש רשע שעושה הרבה עוונות, אז הוא מביא עליו מכות, והמכות האלה נעורר אותו לשוב בתשובה. ולפעמים בלי איסורים, כי אם הטיית רצונו, אומר, תראה אצל פרעה, הכבדתי את ליבו, לעומת זאת יש פסוק אחר, והסירותי את לב האבן מבשרכם, עדתי לכם לב בשר, מה זה? אז הנה, לפעמים יש התערבות בשמיים, הוא אומר, זה הנהגת העולם, גם לפעמים יש על ידי מזלות, על ידי טבע, וכדומה. הוא אומר, ולכן, הוא אומר, תדע שזה אדם צריך להיזהר, שלא יעשה דבר, שכתוצאה מהדבר הזה ייגרם, שיגזר עליו לעשות עוונות. ועוד ראיה יש, גמרא בקידושין, גמרא בקידושין פא', שם בסוף המסכת, מביאה על שני תנאים גדולים. האחד היה רבי עקיבא, והשני תלמידו הוא רבי מאיר, שהיו מלגלגים על בעלי עבירה. פירוש בעלי עבירה, רש"י אומר, אלה שהיו נכשלים בעריות, בנשים. רבי עקיבא היה צוחק עליהם. גם רבי מאיר היה צוחק עליהם. יום אחד בא שטן וניסה להתגרות ברבי עקיבא. רבי עקיבא זיהה שזה השטן. אמר לו השטן, למה אתה מלגלג על בעלי עבירות? תדע, מכריזים עליך ברקיע כל בוקר, היזהרו בעקיבא ובתורתו, בעקיבא בני ובתורתו. אז אין לי רשות להחתיא אותך. אם אני הייתי רוצה, הייתי יכול להפיל אותך, חס ושלום. כך אומר השטן לרבי עקיבא, הגמרא אומרת את זה. הגמרא מביאה גם על רבי מאיר אותו דבר. רבי מאיר היה כל כך היה נזהר, הוא היה נזהר מצד עצמו, היה לא ישיבה אצלו בבית. עכשיו בזמנם היו הבנים נתחתנים וגרים בתוך הבית של ההורים. אז הקלה שלו נמצאת אצלו בבית. עכשיו אדם עם קלתו אסור לו להתייחד. נמצאת קלתו בבית, אז הוא היה מזהיר את התלמידים, אל תשאירו אותי לבד עם קלתי, היזהרו בי מפני קלתי. תמיד שישאר מישהו, שישאר איתי שומר, שלא יהיה ייחוד. היה שם תלמיד אחד, עוד פעם התחלתם לישון? שרוצה לישון, נסדר לו שם הספה, אין בעיה. היה שם תלמיד אחד, שהתלמיד הזה היה אומר, היה לגלג על רבי מאיר. אמר, מה הרב שלנו קדוש, מה הוא מדבר? אמרה הגמרא, לא עברו ימים מועטים, ואותו תלמיד נכשל בחמותו, שבצילנו. זאת אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. אז מכאן, כשאדם צריך להתפלל. וכן הגמרא שמה בהמשך מביאה על פלימו. פלימו היה אחד מאנשי, לא יודע אם הוא היה, יש מחלוקת אם הוא היה אמורה או לא היה אמורה. הוא היה יהודי מפורסם, ירא שמיים. שהיה אומר כל יום, גירה בעיני דשטנה. אני אכניס, חיצים בעיניים שלו. והגמרא אומרת שפעם אחת היה ערב יום הכיפורים, ואז היו נוהגים בזמנם בערב יום כיפור לעשות סעודה גדולה, עושים משתה, שותים יין ואוכלים בשר ואוכלים דגים, עושים כל אותו היום סעודות. אז פלימו היה בית שלו מלא, היה שם מטבח, בישולים וכדומה, ובא השטן בדמות איזה איש עני, הוא לא ידע שזה השטן. ביקש לאכול, אמר לו תפדל ברוך הבא, אני שמחתי, והיה ערב יום כיפור, אני אקבל מישהו אליי, אושיב אותו, והיה שם אצליו צלחות, הוא אוכל. בלע זה כמו שד, השמדי, אוכל ואוכל ואוכל, אבל מה אחרי זה היה עושה חוץ מכבודכם, מקיבים בתוך הצלחות. וכל האוכל שיש שם, היו מביאים עופות, מביאים בשר, הוא מזהם אותם. וחוץ מכבודכם, כל מיני הפרשות היה לו בגופו, פצעים, נגעים, שטן, מה יכול להיות לו בזה? כל העור שלו מלא זה, והיה שם באוכל. ולימו לא כועס, הוא מנסה להרגיז אותו, ערב כיפור, שיצעק עליו. אז הוא אמר לו, למה אתה עושה ככה? ראה השטן שהוא לא יכול עליו, אמר לו, תגיד, למה אתה כל היום מתגרה איתי? אמר לו, אני התגרתי איתך מאז שהוא גילה לו, שהוא השטן, אז גילה לו. אמר לו, אם לא שאתה צדיק, הייתי יכול עליך. אז מכאן הגמרא הביאה, שיש לפעמים צדיקים מסוימים שיש להם הגנה מיוחדת בשמיים. מה זה? שוב, זה כמו תגיד, זכות רבים. או זכות התורה שלו, או החסידות שלו. שלפעמים בן אדם עובד את השם 40-50 שנה, ואחרי זה חס ושלום ייפול באיזה עבירה אחת, פתאום הכל ילך לאבדון, אז השמיים שומרים אותו בהתאם. יש אחד שיש לו זכויות, לפי ההשקעה שהוא משקיע, ככה יש לו. אז כמו שאם אדם בא כעת לנסוע באיזה מקום, ברכבת או במטוסים, לא יודע איפה, אז יש לו מקומות שמורים, יש לו מקום לפי מדרגתו, לפי מעלתו. ויש אדם מן השורה, אז זה סתם רגיל, אותו דבר גם בשמיים. יש אדם שיש לו הגנה מיוחדת, ועל זה אנחנו מתפללים, משיבנו אבינו לתורתך. למה? על ידי שאנחנו משקיעים בתפילה כל יום, עבודת השם, ועוד 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 ועוד, אז יש לנו בזה, מתחשבים בנו בשמיים, ויש לנו בזה הרבה סיוע. אז זה לא סותר את מה שלמדנו מקודם, שהכל בבחירה של האדם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. לכן יוצא איפה שזה גם זה וגם זה. עכשיו הוא מביא שם גם, וכן הסכים הקדוש ברוך הוא על ידי אנשי כנסת הגדולה, יש מעשה בגמרא במסכת יומא, שאחרי שנחרב בית המקדש, אנשי כנסת הגדולה מי היו שם? עזרא הסופר, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכים, מרדכי היהודי, יהושע כהן גדול, שמעון הצדיק. הם מה עשו? פללו, ישבו 3 ימים בצום, 72 שעות רצופות, צעקו לשם, ויזעקו אל השם בחוזקה, אומרת הגמרא, אמרו ביה ביה, בכו, לפני השם יתברך, מסר בידם את השטן. לקחו אותו, שמו אותו בתוך גיגית חבית של נחושת, סתמו אותה בעופרת, וסגרו אותו בפנים. אמרו, אין שטן, גמרנו, אנחנו גומרים עליו. כמרה אומרת, 3 ימים חיפשו ביצה לחולה, ביצה שצריך, הוא צריך לאכול ביצה טריה, שיוצאת מהתרנגולת עכשיו, לא היה. תרנגולים לא התחתנו, אנשים לא בנו בתים, לא הלכו לעבודה, כבר האדם לא רצה לו חשק לאכול, ובטח לא לעשות עבירות, אפילו עניינים גשמיים. עד שראו שהעולם יחרב, אם הם ימשיכו ככה להחזיק את יצר הרע בתוך הדוד, אין עולם. כי כל מה שמניע את העולם הזה זה יצר הרע. עולם הבא יש, תורה היה, תפילה היה, מצוות היה, אבל יצר הרע לא היה. עד שבסוף מה עשו, שחררו אותו, אומרת הגמרא, והועיד דבר אחד, שעד אז אדם היה מתעסק עם הקרובות שלו, יותר היה יצרה יותר גדול עם קרובות, ואז ביטלו את היצרה. זה גם יצרה של עבודה זרה שהיה, אז היו עובדים את האבן ורואים נפלאות, רואים ניסים. היו מדברים עם העץ, היה עונה להם, מקטירים לו, מדליקים לו נר, משתחווים לו, היה מדבר איתם. אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את יליטנו, כי פנו אליי עורף ולא פנים. אז אם כן, היה להם יצרה נורא, והקדוש ברוך הוא מסר את יצרה בידם. יוצא שלפעמים על ידי תפילה מסוימת הבן אדם יכול לכבוש את יצרו, ויכול לבקש סיוע מהשמיים שיצילו אותו ויעזרו לו. כך נמצא שיש סיוע, וזה הטעם שאנחנו מבקשים, משיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מכנו עבודת. זה שאנחנו כל בוקר ואל תבנו לא ידי ניסיון. לפעמים בן אדם בא לידי ניסיון, מה זה ניסיון? אומר רבינו בחי, יש הרבה פעמים יכול בן אדם להיות עד גיל 70, והקדוש ברוך הוא לא מביא לו איזו עבירה מיוחדת, נגיד יביא לו איזה $1,000,000 שהוא יכול לקחת אותם ואף אחד לא ידע שהוא לקח. הוא יביא לו איזו עבירה בר מינן בזמן שהוא נגיד יהיה רעב מאוד, לא יאכל 3 ימים ו3 לילות, ומישהו יביא לו בשר טרף לאכול אותו. זה ניסיון. זה לא, בימים רגילים כתיקונם, תמיד שיש לו תחליפים, זה משהו אחר. אבל יש מקרים של ניסיון קשה ומר. אז זה מתפלל, לפעמים בן אדם 70 שנה עובד את השם, ופתאום מביאים ניסיון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד עכשיו אני החזקתי לך ביד, עכשיו תסתדר לבד. אז זה ניסיון, אחרי אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תבענו לידי ניסיון.
הרב, איך מסתדר עם הנישה בן אבויה?
התעוררת. הלא לפני זה כתוב אצל דוד המלך, מה אמר בחנני, אדוני ונסני, צרף אחי להיותי וליבי, הוא אמר לך לשרות, ואחר כך הוא במזמור נון א', מה הוא אומר, ולך לבדך חטאתי ורב, הן בעוון חוללתי ובחטא חמתני עמי, הוא התחרט על זה שהוא ביקש תביא אותי לידי ניסיון. זאת אומרת, אי אפשר לבוא לידי ניסיון. ואתה שואל על אלישע אחר עוד פעם. נו, אז תירצנו מקודם. תירצנו מקודם שהוא ביקש ממנו לחזור בתשובה והוא לא רצה. בסוף רבי מאיר התפלל עליו, ושרבי מאיר נפטר אז הוא נכנס לגיהנם. ובא רבי יוחנן והוציא אותו בגיהנם והכניס אותו לגן עדן. עכשיו הוא יושב בגן עדן. אתה מבסוט? איך? לא שמעתי. יורד לו מהזכויות, תלוי. בטח שיורד לו מהזכויות. ודאי שיורד לו מהזכויות.
יש לו זכות הרבים,
אבל זכות הרבים זה אי אפשר להוריד. הזכויות האישיות שלו כן, אבל הזכויות של הרבים זה לא תמיד יכול לרדת. זה לא ירד. איך זה ילך? זכויות. כן.
שקיים הרבה מצוות ועבר עבירה
במזיד,
עבירה חמורה
במזיד, הוא הפסיד את המצוות שהוא קיים? יפה, אז הגמרא אומרת עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. זאת אומרת תלוי, מצוות כן, כי בשמיים נגיד במשך היום כל אחד מאיתנו עושה גם מצוות וגם עוונות. אז זה כמו שאתה הולך לבנק ואתה עושה שם, אתה מושך כסף ואתה מפקיד כסף, אז מקזזים, עושים יתרה, אז יש לפעמים בסוף היום יתרת זכות, לפעמים יתרת חובה. אז זה ככה הולך, עבירה מחבה מצווה, אבל דבר אחד לא מחבה, תורה. זאת אומרת נטו, מה שלמדת תורה במשך היום, זה לא מתחבא, זה לא מתקזז. אז מה קורה עם אחד שלומד תורה? אומר רבנו בהי שהוא יבוא עליו איסורים. הוא עושה עבירות, אז באדם סתם בינוני, אדם אחר שלא לומד תורה, אז אין בעיה, עשה עבירות, מורידים לו את המצוות. זה כנגד זה. לכן לפעמים בן אדם אומר, כמה מצוות עשיתי, קמתי בבוקר, אני קמתי בחצות, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה, אבל הוא עושה עוונות, זה הולך. זה הוא מוחק, זה כנגד זה. אבל אם הוא לומד תורה, זה לא נמחק. אז מה נשאר? נשאר עם עבירות. עבירות, צריך למרק אותם על ידי איסורים. לכן מביאים לו איסורים. ודאי, אם שב בתשובה באותו לילה, יש הבטחה, הזוהר הקדוש כותב, שלפני השינה יגיד קריאת שמע על המיטה, ויגיד וידוי, ובאמת יתחרט על מה שהוא עשה, ויקבל על עצמו שלא יחזור על זה, הכל נמחק באותו יום.
לא
קזזים לו? לא. זה נמחק באותו יום, נמחק. ודאי, יישאר. הזכויות יישארות והחובות לא, אבל בתנאי שלא יחזור עליהם. הבעיה שאחרי שבוע הוא שוכח ועוד פעם הוא עושה את זה, אז הפעם רטרואקטיבית גם לוקחים ממנו מקדמה גם.
זה לא שוכח, זה יצא ממה. אבל הרב, אין דבר אחד שיכול להפתיע שהוא לא יכול לעשות כל החיים.
בסדר, אבל עכשיו הוא יפתיע.
זה לא באמת אבל כל יום.
לא, אבל באשר הוא שם, עכשיו הוא מבטיח לא לחשוב לחיסלה, בסדר. זה שוב הוא מקבל. החוכמה להיות גיבור שאחר כך לא לחזור על זה. לא, 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 הנה הפסוקים אומרים כי מלאה הארץ חמס מפניהם. מה זה מלאה? זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. הם עשו הרבה עוונות עד שמילאו את השאה. ודור סדום, צעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. הם 40 שנה עשו עוונות. אז בשנה הראשונה עדיין בטח לא, הם לא שקשור נולדו רשעים או לא, הייתה להם בחירה. שנה ראשונה, 10 שנים, 20 שנה, טוב כמה, מספיק. עשו 40 שנה עוונות, די. הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו, אני הולך לחסל אותה. זה ככה עובד. עכשיו יש המהרש"א, המהרש"א עליו השלום, המהרש"א היה איש קדוש. הנה גם כאן ממנו גם רואים שעוזר, תפילה עוזרת. המהרש"א קראו לו רבינו שמואל אידליש. מה זה אידליש? אידליש באידליש, אידל. אידל זה שם של אישה. למה אידליש? הייתה לו חמה, חמותו, היא הייתה אישה צדקת. הייתה בעלת נכסים, והיה לה בית חרושת. והיא הייתה עשירה גדולה. והיא החזיקה אותו ואת הישיבה שלו על חשבונה. והיא הייתה טפלת בו הכל מה שצריך. ויותר מזה, כל צהריים, את הארוחת צהריים שלו, היא בעצמה הייתה מכינה, והיא הייתה מגישה לו את הארוחה. לא מרשה לאף אחד, לא לאשתו, לא לבני הבית, אף אחד. והיא הייתה באמצע עסקים, עוזב את הכל, והולכת להכין לו את הארוחה. אז ככה הייתה נוהגת, היא חמותו. והיא הייתה בשעות הפנאי שלה מיילדת. זאת אומרת, אם הייתה איזה בעיר, איזו אישה שצריכה ללדת, מזעיקים אותה, והייתה מיילדת מומחית מאוד, הייתה מיילדת. בין היום אחד הייתה באמצע העבודה, עבודה קשה מאוד, היה אצלה עסקים ואנשים וקונים ולקוחות, עזבה את הכל באמצע, אמרה להם אני מצטערת מאוד, אני צריכה ללכת, לקחה את המרכבה, נסעה הביתה ובאה למהרשה, הגישה לו את האוכל, והוא ידע שהיום הזה היא עסוקה מאוד. אמרה לו, אני עזבתי הכל כי אני מכבד את התורה. אמר לה, חמותי רצון שתאריך ימים והקדוש ברוך הוא יבטל מעלייך כל גזרות קשות ורעות. כך אמר לה. טוב. באותו לילה היא חולמת שהיא עולה לבית דין של מעלה. ודנים אותה שם, דנים אותה שם בשמיים, ובא קטגור אחד ואומר שהיא צריכה למות. אז היא שואלת, למה? מה עשיתי שאני צריכה למות? מה, באמצע החיים ככה יש לי ישיבה, חתני וככה? אמר, כן. מה היה? הייתה איזו אישה אחת שבאה ללדת, והתינוק לא היה יוצא, והאישה הייתה בסכנה, הגיעה עוד דקה, צריכים להחליט לכאן או לכאן, אם לא מילדים אותה, אישה תמות. אז היא החליטה להרוג את הילד, להוציא אותו חתיכות. אז הוציאה את הילד. החליטה להרוג את הילד, אז אמרו, הנה היא הרגה ילד, מגיעה לה למות. אבל היא הצילה נפש, טוב, זה משהו אחר, זה זכויות, אבל יש לה גם חובה. גלגלין חובה חלילה. פתאום אז באו להגיד לה, מה את אומרת? אמרה, מה יש לי לומר? פתאום בא מלאך אחד, אמר, רגע, חתנה היום ברך אותה, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליה גזרות קשות ורעות, ותאריך ימים. איפה צדיק גוזר? והקדוש ברוך הוא מקיים. מיד הבדן של מעלה אמרו, אז אם ככה, את תחיי. אז תחזרי למטה. והתעוררה בבעלה. כולה מזיעה משהו, מבין, איזה חלום נורא והיום. קמה מיד לבעלה מהרשה, ראתה אותו יושב לומד, אמרה לו, תראה מה חלמתי. אמר לה, כן. אמרה לו, אבל איך בשמיים דנים דין כזה? מה, זה עובר? היא יודעת את ההלכה. זה רודף. העובר נקרא רודף אחרי אמא שלו. הוא רוצה להרוג את אמו. מצילים את האמא על ידי שהורגים את העובר. אין מה לעשות. עכשיו אם ראית מישהו רץ עם אקדח, רץ אחרי מישהו להרוג אותו, ואתה רואה שהוא בא להרוג, אתה חייב להציל אותו, ואפילו בדמו של הרודף. אז היא אז אמר לה, היא אמרה שזה הילד. אז למה בשמיים ככה עשו? מה הוא ענה לה מהרשה? תתארי לך שהיה הילד הזה יוצא תלמיד חכם והיה כמוני. אז מה היא ענתה לו בחזרה? אמר לו, אחד שרוצה לרצוח את אמא שלו, כל התורה שלו לא שווה. טוב שהרקתי אותו. מה זה יהיה כמוך? יהיה כמוך ויהרוג את אמא שלו? למה שיהרוג את אמא שלו? אז מצילים, ההלכה אומרת שמצילים, מצילים. אז הוא המארשה עליו השלום דן בזה גם כן. הוא אומר שהאדם חייב לפתוח משהו לתשובה ואז בשמיים יעשו. מה פירוש השיבנו אבינו לצורתך? עכשיו, לא שאני מבקש להבא. הוא אומר, אני מבקש עכשיו. אני בא לחזור בתשובה. אבל אני יודע שלחזור בתשובה לבד אני לא יכול. אני צריך פתח. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תן לי פתח ואז אני, אחרי זה אני אחזור. איפה ראינו? אומר שגמרא מפורשת. גמרא בברכות אומרת, ברוריה, אשתו של רבי מאיר, היו לו בשכונה שלו בריונים, שהם היו רשעים, והם היו חוטאים, הוא היה מתפלל עליהם שימותו. אמר לה, איתמו חוטאים מן הארץ, היא ענתה לו אשתו, אמרה לו, מכתיב, איתמו חוטאים? חטאים כתיב. אמר לה, מה הפירוש? אמר לו, הפירוש הוא, תפלל עליהם שיחזרו בתשובה, והחטאים שלהם איתמו, והם יישארו כמו שהם. אז באמת ככה התפלל, ובאמת חזרו בתשובה. אז אומר, שם מקשה המהרשה, מקשה, בשלמה מבקש רחמים על עצמו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, ניחה. למה? בגלל, כמו שהוא אמר, אין דבר עומד לפני התשובה, ובדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אז אני בא, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב, אז בשמיים יעשו אותי טוב. אבל אני אבקש על מישהו אחר שיהיה טוב, מה פתאום? אומר המארשה, מה פתאום זה עוזר? עכשיו אדם לא עליכם, יש לו בן רשע. והוא בוכה לפני הקדוש ברוך הוא שיחזור הבן שלו בתשובה. הוא אומר, זה לא מועיל. אם הבן עצמו יבכה, אז זה יועיל. הוא מבקש רחמים על עצמו. אבל מישהו אחר בא לבקש על השני, הלו, מה זה השיבנו אבינו שרוצה לבקש עליי? אבל אני מבקש על אחרים, לא מועיל. הוא אומר, הלו כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז יוצא שיש הבדל בין אם אדם מבקש על עצמו לבין מבקש על אחרים. אבל עדיין יש שתרצו תירוץ נפלא בזה, שיש מועיל אבא על בן. למה? למה אבא על בן כן מועיל? כי זה שייך לו. כן, למה? אם חס ושלום יהיה לו בן רשע והוא ייפטר וילך לעולמו, והבן פה יחלל שבת או יאכל נבלות וטריפות, יעשה עוונות, אז האבא שמה סובל בגיהנם. אז זה שייך לו, כי ברע מזכה אבא. כיוון שזה שייך לו, יכול אדם להתפלל על בנו, וכך למעשה הפוסקים הסכימו. לא, זה בדבר אחר, נתפלל לחברו והוא צריך לו, אז הוא נענה, אבל לא חברו. הוא אומר בתשובה, זה לא, לא, בתשובה הוא אומר זה שייך לו, זה שייך לו, זה אתה בבחירה שלך. הוא לא רוצה לחזור בתשובה. עכשיו תפוס אחד מאלה הרשעים, תגיד לו, יהיה רצון תחזור. הוא אומר, מה פתאום, תחזור אתה בתשובה, אני לא רוצה. איך הוא יענה לך? הוא לא רוצה, זה לא מעניין אותו, אז מה אני אבקש עליו? אומר, יש לי בעיה פה. אומר המרשע, אבל מה אם באמת יש לך שייכות איתו, או יש לי שייכות איתו, יועיל? אלא מה, עדיין צריך להסביר איך הועיל התפילה של רבי מאיר על השכנים שלו. הרי רבי מאיר התפלל עליהם ובאמת הם חזרו בתשובה. זאת אומרת, לפעמים יש אפשרות שיהיה סיוע מהשמיים. צריכים לומר שלפעמים יש אפשרות שיהיה כן סיוע. כן.
בן יכול להתפלל על אבא שלו?
בן יכול להתפלל על אבא, וגם אבא יכול להתפלל על בן, כן. כי הפסוק אומר, וישיב לב בנים על אבותם, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז זה יועיל, כן. כי יש לו שייכות איתו.
מה שאמרנו עם הזכויות, אז בן אדם כל אדם אומרים בזכות רבי מאיר בעלה, אז מה, אנחנו מורידים לזכויות?
מה לא שמעתי?
כמו שאמר הרב שיורד להם זכויות.
כן.
אז מה, כמו שאומרים כל פעם, בזכות רבי מאיר בארץ,
לא, יורד זכויות, מתי יורד זכויות? כשהוא עושה עוונות. עבירה מחווה מצווה, על זה אתה שואל. אז אם הוא עושה עבירה, עבירה מול מצווה, עבירה מחווה מצווה, אז מה בזכות רבי מאיר? מה שייך?
כל פעם שאומרים את זה, יורד להם זכויות או לא?
לא, מה פתאום? הם נפטרו כבר. אני מבקש בזכות רבי מאיר, אני מתכוון שהזכות שלא תעמוד לי, שאני אנצל.
אבל למה, מה אתה שייך להגיד? תגיד בזכות התורה שלך. כאילו, זה לא
מנצל אותו,
כאילו, התורה שלו.
אולי,
מה
הקשר
אליך? זה לא כמו שאתה אומר,
אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, לא הרב? או, יפה. אז שאלת שאלה, למה מזכירים רבי מאיר? רבי מאיר טען בגמרא, שישראל גם אם עושים עוונות נקראים בנים אתם לשם אלוהיכם. יש תניה, בנים אתם לשם אלוהיכם. חכמים אומרים, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרואים בנים, אין אתם עושים רצונו של מקום אין אתם קרואים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, שנאמר זרע מרעים בנים משחיתים, משחיתים אבל הם עדיין בנים. אז כמה שרבי מאיר טען את הטענה הזאת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הסניגור שלי זה רבי מאיר. זה הכוונה. עכשיו יש עוד שם גם ענף יוסף, הוא העתיק דברי הרב איי הים. הוא אומר, תלוי במי מדובר, מתרץ תירוץ אחר. יש אנשים שהחליטו להיות רשעים, עליהם אנחנו לא מדברים. אבל יש אנשים הם נוטרלים. רוב העולם הם אנשים נוטרלים, הוא מסכן, הוא מחלל שבת, כי הוא לא יודע למה, מה זה שבת. אז אני יכול על זה שהוא איש תם להתפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את העיניים, יפתח לו את הלב, יראה לו את הדרך, זה כן. אבל יש אחד, כמו שנה הוא פירש, אחד שלמד, וזה אין מה לעשות איתו. סיפרו שפעם בישיבת ולוז'ין היו אלה הליצנים שיש עליהם רחובות, על שמם רחובות בצפון תל אביב, בלי להזכיר שמות. אחד משורר לאומי, פעם היה 5 שקל ישן, אתם זוכרים? היה פרצוף של איזה אחד, שהיה אומר, אני שונא את הערבים שהם מזכירים לי את הספרדים. אז בקיצור, אלה הליצנים האלה, היו 3 ליצנים כאלה, למדו בישיבת ולוז'ין, והתחילו להרשיע, היו כופרים בעיקר, אבל גאונים גדולים, יודעים, שס שלם. יום אחד הראש שיבה, ירד הנציב, ירד למטה, תפס אותם ביום שבת, בא אחד התלמידים, אמר הרב, הם מעשנים ביום שבת ולומדים גמרא. לומדים גמרא, לומדים, מקשים, פלפלים. נכנס עליהם, אז אמר להם, מה אתם עושים? שבת היום, סיגריות? אז אחד אמר, לא שמתי לב, זה מתוך הרגל. אז אני אמר, שכחתי שהיום שבת. אבל השלישי הרשע אמר, סליחה הרב, שכחתי לסגור את החלונות. אמר הרב, אלה 3 יהיו רשעים, אבל זה יהיה כופר יותר גדול מכולם. וככה היה. אך הגיעו לתל אביב ועשו מה שעשו. אז יוצא, יש רשע שהוא עז פנים והוא גם לא מתבייש. זאת אומרת, הוא רואה את הרב שלו, הוא רואה איזה מישהו, לא מתבייש. היה פעם, היום יש, כל הזמן זה בחדשות, האוהדים של הכדורגל וכדורסל, זה החדשות האקטואליות. אני אספר לכם סיפור מלפני 40, יותר מ-40, 45 שנה. היינו ילדים, אז פה בשכונת הבוחרים, היו יוצאים כל שבת, היו לוקחים איתם את הסיר של החמין, האוהדים של ביתר הולכים מימקה, שם רשעים לרכב, ימקה. קיצור, היו הולכים. והנה, שבת אחת, היינו פה ברחוב יחזקאל, היה חכם בן ציון. עדיין היה צעיר לימים, אבל היה התחיל לתת שיעורים פה בעוד רחל. עברו מפה, היו יוצאים משמואל הנביא, הרבה של השכונה פה, בוחרים, שמואל הנביא, מסעית 30 בחורים ביום שבת. מסעית עולה ברחוב יחזקאל, אז היה פתוח פה בשבת, נוסעים חופשי חופשי. מסעית, וכולם היו שרים, יאללה, יאללה, יא ביתר, יאללה, יאללה, היו שרים כל מיני שירים, ואיזה קולי קולות, משהו, זה היה מדהים. ופתאום, אנחנו יורדים, היינו איזה שלושה בחורים, ילדים היינו, נערים, בגיל 15, עם חכם בן ציון, והנה הם רואים את חכם בן ציון, קופית, עוד נהיה שקט, כל השלושים בחורים שכבו במסעית, אחד על השני. נהיה שקט. אז הנהג חשב אולי הם עפו לו, הם מסתכל מהראי, איפה? היו הרגע, היה פה תזמורת, מה קרה? פתאום נהיה שקט. חכם בן ציון אומר, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, תסתכל, תסתכל. אלה נקראים תינוקות שנשבו. אלה הם דין של מחלל שבת ופרהסיה. למה? רואים את החכם, אפילו היה אז צעיר, בן כמה הוא היה? בן 40 אולי. אולי בן 40, אפילו פחות, 35, 38, משהו כזה. כבר התביישו ממנו, הם מכירים אותו מהשכונה, תלמיד חכם וזה, אפילו שהם היו בשיא ההתלהבות, הם הולכים לכדורגל, הם על השם ייחוד וכל הזה. היו, אתה יודע, היו עומדים במגרש, היו מספרים לנו, היו צועקים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, היו מתפללים שזה, היו עולים לתורה ומתנדבים להצלחת, שהיו מזכירים את שמות השחקנים. הצם, שומעים את שם אמא שלו ושם סבתא שלו, מזכירים אותו ואת הזה, ככה היה, היה משהו נורא והיום, היה בבתי הכנסת, אני זוכר שהייתי ילד, היו יושבים כל שבת בקריאת התורה, בכל בתי הכנסת זה היה ככה, אז בחצרות יושבים איזה 20 בחורים, מתפקחים ביניהם על הכדור, בקולי קולות, אומר מה פתאום, הוא מפרשן לו את הכדור, איך נכנס משם ויצא מפה, והוא עשה ככה, הוא עושה, וזה היה הכנות, היה יצר רע נורא והיום, היה קשה מאוד, וככה היה. אז אם כן יוצא איפה, שיש אדם שהוא מסכן טעם, על זה שייך, הוא אומר הרב אי הים, אומר על זה תבקש עליו רחמים שיחזור בתשובה, אבל על אותו רשע שהוא החליט שהוא יעשה כך לא יועיל. וככה אני אקרא לכם את לשונו, שבאמת אותם אשר רוצים להרשיע מדעת עצמם לא תועיל להם תפילת אחרים כלל, אבל לאנשים קשרים בינונים אשר אינם נוטים לרע מבחירתם תועיל תפילת אחרים. עכשיו ישראל, מצאתי דבר דומה, הרב חידה עליו השלום בספרו דבש לפי כך כתב, תדע כל תפילה בסגולה, שאמרו יש סגולות ותפילות, זה מועיל לאדם שהוא לא רשע גמור, הוא בינוני כזה מסכן תמים, אבל אחד שהוא נהיה קשוח וקשה ולא רוצה להאמין, כל הסגולות שבעולם תעשה לא יעזור לו. הוא אומר הרב חידה, זה תלוי לפי המעשים של האדם. אז יוצא שכך יוצא שגם להתפלל על אחרים תלוי מי זה האחר הזה, אם הוא אחד שהוא רשע גמור או שהוא עדיין בבחינת בינוני. יש גם רבנו יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי בהלכות כתב, גם הוא יקשה את זה שם, הביא את הפרשות בשלח, השיבנו אבינו לתורתך, אז הוא אומר, הרהור תשובה הראשון זה ביד האדם, ואז אחרי שאתה מתחיל אתה פותח את הפתח כחודו של מחט, אז השמיים יפתחו כחודו פתחו של אולם, אבל אם הוא לא רוצה לפתוח בכלל לא יעזור כלום.
כל אדם צריך לחזור בתשובה,
אז איך
אנחנו להתפלל על מישהו שחזור בתשובה?
אז אני אתפלל עליו שלפעמים יהיה לו איזה ניצוץ, או שיש רגע של חולשה. למשל לפעמים, תראה, יש לו כאב שן הכי קטן, אז הוא צועק, אוי, אלוהים, השם, תעזור לי. אז באותו רגע, כדי שהוא ייתן בליבו שיצר הרע יעזוב אותו, ואז הוא יחזור בתשובה.
כל אדם צריך לחזור
לא, לא, אבל הוא, אבל הוא מעצמו עושה איזה משהו. צריך שהוא מעצמו יעשה איזה דבר. זה קורה, אתה תפוס אפילו את, את הכופר, חס ושלום, אם אשתו יושבת בחדר לידה, והלידה מתעכבת, פתאום הוא מחפש משהו להתאפס בו, הוא מוכן. באותה שעה זה שעת כושר, שאתה יכול אז להדליק אצלו את הניצוץ. אז יוצא שיש יש אפשרות ויש דרכים. על זה הם באים לבקש מהקדוש ברוך הוא. יש גם ספר מרפא לשון, כתב אותו רבי רפאל הכהן מאלטונה. הוא כותב שיש גמרא מפורסמת, קלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. יש מחלוקת שם בגמרא בסנהדרין, גמרא שם דנה האם הגאולה זה רב ושמואל שם נחלקו, ולמעשה לפני זה זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם המשיח זה תלוי בתשובה או זה תלוי בזמן. זאת אומרת כך, דעת שמואל לא צריך לחזור בתשובה. נגיד נגזר עלינו לשבת בגלות עד השנה או עד היום הזה, אז מחר בבוקר שילמנו את זה, כמו שאם שלחת אסיר לבית הסוהר. אני לא יכול לבקש ממנו, נגיד, גזר עליו השופט 15 שנות מאסר. אני לא יכול להגיד לו, שמע, לפני 15 שנות מאסר, ועושה, תבקש סליחה, אני אשחרר אותך. הוא אומר, לא, מה פתאום? אני ריציתי, משילמתי את מלוא המאסר שלי, זהו, ככה טוען שמואל. שמואל אומר, אנחנו יושבים בגלות, גם בלי תשובה אנחנו. רב אומר, לא. לא יעזור עד שנחזור בתשובה. והאמת ככה הגמרא אמרה, קלו כל הקיצין, מה פירוש כל הקיצין? יש הרבה תאריכים, מתי יבוא משיח. ואין הדבר תלוי, לא בתשובה. זאת אומרת, אם עושים תשובה נגאלים, אם לא, לא. הגמרא שמה אומרת, אז מה עושים אם לא עושים תשובה? מה משיבה הגמרא? מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, ועושים תשובה. אז יוצא שאין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז אומר, מי שלא יעשה תשובה לפני שהקדוש ברוך הוא מעביר את יצר הרע מהעולם, אחר כך לא יוכל לעשות תשובה. עכשיו יש יצר הרע בעולם, אז אתה עושה תשובה מועיל. מחר בבוקר לא יהיה יצר הרע, יבוא אדם יגיד אני רוצה לחזור בתשובה, לא מועיל כלום. מאיפה המעשה? כמו עם רש לקיש, כמו בירושלמי אומרת, שרש לקיש ביום שהוא נפטר, מתו איתו שני השודדים שהיו במדבר. והוא נכנס לגן העדן והם נכנסו לגיהנם. ואז הם צעקו, אמרו איזה דין זה. אמרו לנו שפה עולם הצדק, עולם האמת. למה אנחנו בגיהנם, הוא בגן העדן? מה השיבו להם? הוא עשה תשובה, אתם לא עשיתם תשובה. אמרו, טוב, תנו לנו לעשות תשובה. אמרו, אי אפשר. עולם הזה דומה לים, או ליבשה, עולם הבא דומה לים. עולם הזה דומה לערב שבת, עולם ההוא דומה לשבת. עולם הזה דומה לימות הקיץ, לימות החמה. עולם ההוא דומה לימות הגשמים. מי שטרח פה, יש לו מה לאכול שם. לא טרח פה, אין לו מה לאכול שם. זאת אומרת, זה כמו שהגמרא שמה אומרת על הפסוק, עד אשר יבואו ימים אשר תאמר, אין לי חפץ בהם, אלו ימות המשיח. את הגמרא עכשיו, יש לך כסף, אתה יכול לעשות בזה צדקה, לתת את זה לעניים, לעשות בזה מצוות, מעשים טובים. אבל מחר, אם יבוא המשיח, אתה תיתן צדקה, מה? אין עניים כבר. לא יהיו עניים, אחרי שיבוא משיח, אין עניים. אחרי שיבוא משיח, אין עקרות. אחרי שיבוא משיח, אין חולים. אין עבריינים, אין חטאים, אין כלום. כולם נהיים צדיקים. אז גמרנו. לכן עכשיו זה הזמן, אז זה שאומר, עכשיו זה הזמן לשוב בתשובה, כשעדיין יש יצר הרע בעולם. אבל אחרי זה, אין יצר הרע בעולם לא שווה. אז מה התפילה שלנו עושה? שריבונו של עולם, גם אם לא חזרתי בתשובה, דקה לפני שיבוא המשיח, תעורר אותי לחזור בתשובה. אבל זה שכתבו המפרשים, למה אליהו הנביא צריך לבוא לפני שיבוא המשיח? לעורר אותנו לתשובה. זה שאמר הפסוק במלאכי. איך אמר שמה? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פן אבו. אז זאת אומרת, אחרי שבא משיח כבר אי אפשר לחזור בתשובה. כשחזר בתשובה עד אז, חזר. כשלא חזר, אין. אז על זה אנחנו מבקשים, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, כדי שאדם ישוב בתשובה לפני כן. יש מעשה נורא. היה פעם עם היה אחד שהיה, היו שני בחורים, היו באירופה, שעשו, היו למדו בין הגויים, למדו מהם מעשים לא טובים. זה היה בזמן המערשה. ועשו מעשים, כל מיני מעשים מכוערים. היו לומדים, סטודנטים למדו באוניברסיטה. למדו באוניברסיטה, היו יהודים. קיצור, שני היהודים האלה היו חיים בין הגויים, ואפילו לקחו גויות, עשו כל מיני תועבות. והנה יום אחד, יצאו שניהם מהאוניברסיטה, היו יוצאים לטייל, וראו איזה גויים מתעללים באיזה ילדה יהודיה. את הילדה ליהודיה, התנקלו אליה. היו מכים אותה, בזים אותה, ריפילו אותה לרצפה. אחד מהם, אז התעורר קצת, מה עשה? הלך והציל אותם. תחלו לצעוק עליו, יהודי מסריח, כללו אותו, כרגיל, אנטישמיות. הוא לא שעה להם. והציל את הילדה הזאת, החזיר אותה הביתה. כשבא הביתה, תחיל לחשוב, תראה, אני יהודי. היום כללו אותי, ביזו אותי שאני יהודי מסריח. אני מתחבר עם הגויים, כמה תורה עשיתי להם, כמה אני איתם, כמה אני זה. אולי אני לא בסדר שאני עזבתי את נחלת אבותיי, את תורת אבותיי, התחיל ככה הרהורי תשובה, התחילו להציק לו בלב. אז אתה רואה ממה התעורר, איזה מעשה טוב שעשה. עשה מעשה טוב, התחיל להתעורר. התעורר פה ושם, אמר מה אני אעשה, איפה אני אחזור בתשובה כעת? כל החברים שלי יצחקו עליי כל זה, ברח משם. עזב את אירופה, הלך לעיר וילנה. הלך לעיר וילנה, וישב שם. ישב שם, ואז החליף את הבגדים שלו, והלך שם אצל הרב, אמר אני רוצה ללמוד תורה, אני באתי, באתי מאיזה עיר מסוימת, לא אמר את ה... התבייש להגיד את המקום שלו, וסיפר איזה סיפור אחר, שהוא כאילו איזה פליט מאיזה מקום. קיצור הדברים, ישב שם, הרב הושיב אותו, ישב, התחיל ללמוד, הוא היה לו ראש טוב. תוך זמן קצר, תוך חודש, למד תנך, התחיל להבין תנך. אחרי זה התחיל ללמוד משניות, אחר כך התחיל ללמוד גמרא, אחר כך למד ולמד, התעלה, והגיע לאן שהגיע. ברוך הבא, כבוד הרב, שלום עליכם. עד שתוך 5 שנים נעשה תלמיד חכם גדול, כי היה לו ראש חריף מאוד. אז יש לו ראש חריף. נעשה תלמיד חכם גדול. לא תלמיד חכם גדול, והוא כבר רווק, בן 25, ואז הוא היה בן 20. אז הוא רווק כבר 5 שנים מהמקרה הזה. אז פה ושם הרב, הרב של העיר, שהוא למד אצלו, הוא היה ראש שיבה והוא הרב של העיר, הייתה לו בת. אמר, מי אני אתן את הבת שלי? רק לבחור הזה. אז שאל אותו איפה הוריך, אמר לו, הוריי בארץ רחוקה, במקום זה. קיצור, עשה איתו את השידוך. הרב מצא חן בעיניו הבחור הזה, ראה אותו, מתמיד אצלו, 5 שנים, גאון כזה גדול. טוב, תחתן עם הבת של הרב. תחתן עם הבת של הרב, תנו לו שם דירה, בית, והביא ילדים ממנה. אחרי איזה זמן, הרב כבר היה מבוגר זקן, הוא התחיל לעזור לרב. היה ממלא את המקום שלו בשיעורים, דיינות, בישיבה, הרבצת תורה. הרב לפני פטירתו ציווה שהוא ימלא את מקומו, וזה היה טבעי, כי הוא צריך למלא את מקומו. מילא את מקומו של הרב, היה במקומו הרב. אחרי שהרב נפטר באיזה 10 שנים, 15 שנה יותר, והנה יום אחד, הביאו שם לעיר, התברר איזו אישה אחת, לא עליכן, נכנס בה רוח. מה שאומרים היום דיבוק. נכנס בה רוח, והוא שמע מהמקרה הזה. ומה שהיו עושים, מי שניסה לטפל, לא הצליחו. אז באו אצלו להגיד לו, מה עושים עם הנערה הזאת, מסכנה, אישה צעירה, וכך וכך. אמר, טוב, תביאו אותה לבית הכנסת, ואני אזמין אנשים שם, בזכות הרבים, אני אגזור על הרוח שיצא מהאישה הזאת. הביא את האישה, הכניס אותה לבית הכנסת, השכיבו אותה שם, והוא עמד, פתח את ההיכל, הוציא ספר תורה, והתחיל לקרוא פרקים, פסוקים, עניינים. ואמר לו, אני גוזר עליך, כל הישיבה שם, כל בחורי הישיבה היו הרבנים, שתצא מהגוף של הנערה הזאת. טון צוחק עליו, והוא עונה הרוח, מי אתה שאתה תגזור עליי? אתה היית חבר שלי, יחד אכלנו במקומות אלה ואלה. יחד תיינו, עשינו מעבירות כאלה וכאלה. אתה עכשיו נהיית רב ואתה כעת בא גוזר עליי שהוא בעולם האמת וזה? שהיא נבעל. שהיה חבר שלו שאז הם היו שני חברים יחד שגדלו בין הגויים, כנראה החבר שלו הזה מת באיזו צורה שהיא, והתגלגל בא בגופה של הנערה הזאת. אמר לו, אתה צודק, כל מה שאתה אומר אמת, אין דבר שקר אחד שהוצאת מפיך. הכל היה, כשהייתי צעיר, הייתי טיפש, עשיתי עבירות, חטאתי מתוך חוסר ידיעה, לא ידעתי את ערך התורה, אבל אני עשיתי תשובה. ויעידו עליי כאן כל התלמידים, מכירים אותי פה כבר 20 שנה, 15 שנה שאני רב, ועוד 5 שנים שלמדתי, ואני כבר שבתי מדרכי הרעה, ואני כך וכך וכך. אבל בכל זאת אני מבקש ממך שתצא מגופה של הנערה הזאת. אמרו לו, אם תבטיח לי שאתה מתפלל עליי שמה, תפלל עליי פה בעולם הזה, שיהיה לי מנוחה שם, אני יוצא. וכך היה. אז עמד הרב ואמר להם, תדעו, מה שהוא אמר זה אמת. אתם יודעים למה קרה לי הביזיון הזה? שאני חיללתי את השם בגלוי. אבל שחזרתי בתשובה בסתר. לא חזר בתשובה, אף אחד לא ידע שהוא היה לו עבר כזה. אז לא נעשה, הוא אז עשה חילול השם, היה מחלל שבת, היה אוכל נבלות וטרפות, כולם היו רואים, יהודי עושה כך, עושה כך. אז נגזר עליו הצער הזה שהוא התבזה כאילו בצורב, והנשמה הזאת התבזה, אבל מצד שני, אדרבה, נהיה קידוש השם, שבזה התפרסם יותר ויותר המעשה של מעשה תשובה, שאין לך דבר העומד בפני התשובה. השם יתברך יזכה אותנו, נשוב בתשובה לפניו ולעובדו בלבב שלם.